אז יש לנו את הפסקה האחרונה בסבב הזה של 8 שיעורים, לפני שנעבור לנושאים חדשים, החל ממחר. הפסקה האחרונה זה יצרא דאריות. יצרא דאריות. אנחנו פה דנים על היצר המורכב הזה, קצת להכיר גם את הייעוד שלו, את הצד הגבוה שבו, וכמובן גם לדבר קצת על צד הנמוך, ההסתבכות עם יצרא דאריות, בעצם להבין מהו השורש גם של הביטוי המיני החיובי והביטוי המיני השלילי. אלה דברים צריכים להבין אותם. כן, האמת שקצת התחלתי לענות לאחד החברים פה אתמול ששאל פה באגף לגבי התמודדות עם כל הסיפור של משיכה וכן הלאה, דיברנו זה קצת באמת ברובד שהוא קצת עמוק, אם כי זה לא הייתה כל התשובה, אני יותר הלכתי לכיוון העקרוני, פחות דיברתי איתו על עצות מעשיות, אבל עוד חוזן למועד, גם על זה נדבר. אבל חשוב מאוד להתעמק בסוגיה הזו של יצרא דאריות, להבין מה מקור הכוח העצום של הדבר הזה, מה מקור הכוח העצום. אז אולי לפני שאנחנו נכנסים לפסקה עצמה, נגיד באמת כמה הקדמות הפעם, ואחרי זה נקצור ברינה את הפרטים פה בתוך הפסקה. טוב, אז ככלל, אנחנו חיים בעולם שצריך הרבה הרמה. הרמה, העולם הזה הוא עולם נפול, הוא עולם נברא. עולם נברא, בעצם היותו עולם נברא, אנחנו מוצאים אותו ירוד. כן, הוא ירוד. כן, הוא משתלשל מטה-מטה, מגיע למקומות היותר ארציים. ומטבע הדברים, כשהדברים משתפלים ונאצלים לעולמות תחתונים, כן, אז הם יותר חיוורים, נקרא לזה כך. העולם הזה הוא עולם ירוד, צריך הרמה בכל תחום. דיברנו זה פעם על פי המסיעת ישרים, שצריך פשפוש ומשמוש. אז לפשפש זה בעצם לתקן את הנפילה המעשית של העולם הזה. ולמשמש זה לתקן את הנפילה הרוחנית. כן? כל דבר שאנחנו מתעסקים איתו, יש לו שתי תיקונים בעיקר. יש לו את התיקון המעשי, כן? הדוגמה הכי מובהקת לזה זה באמת כאשר אנחנו מקיימים הלכה. צריכים לקיים את ההלכה כהלכתה מבחינה מעשית, אבל צריכים לכוון, גם בה, לכוון בה גם כוונה. לפחות כוונה כללית. שהשם ציווה. אני עושה כי השם ציווה. כן, כל מי שכמובן מוסיף, מוסיפים לו. ברוך השם. אבל אנחנו רואים פה את הביטוי של הפשפוש והמשמוש ביחס להן. אפילו להלכות. אפילו הלכות, כן, שבאמת הם הופעה של, של, של הרצון האלוקי הצרוף. אפילו הם, שאנחנו באים לקיים אותם, הן צריכות לעבור אצלנו, מבחינתנו, איזשהו סוג של תיקון. כן? ומהו התיקון? הבירור, קודם כל המעשי, איך לקיים את ההלכה, והבירור יותר פנימי, שזה המשמוש, שזה הכוונה. ודאי וודאי אם ככה דבר הוא לגבי הלכה, ודאי וודאי, אגב, מה שאנחנו עושים בלימוד התלמוד, מה אנחנו עושים בלימוד התלמוד? אנחנו לומדים תלמוד, אנחנו למעשה עוסקים באיזשהו תהליך מאוד מורכב של בירור פסולת מתוך אוכל. כן? כל הלימוד זה לסלק כל מיני סברות, כל מיני דברים שלא נכון. בסופו של דבר לזקק את הבירור התלמודי ולהביא אותו לכלל הלכה, מה שנקרא, כן? ללמוד גמרא או תלמוד אליבא דהלכתא. זה אפילו אמור בלימודים כאלו. אז מה נגיד על דברים שהם הרבה יותר ארציים? כן? כבר לא מדבר שאדם בא לאכול, להתעסק בממון. הדברים בוודאי צריכים תיקון. העולם צריך תיקון, בקיצור. העולם צריך תיקון. עכשיו, מכיוון שהעולם צריך תיקון, הוא צריך שביסוד, כלומר, מה שנקרא להכין תרופה למכה. זאת אומרת, צריך להימצא, עכשיו אנחנו רואים על נפש האדם. צריך שימצא בנפש האדם, נפש האדם, צריכים להימצא הכוחות שבעזרתם נוכל להרים את המציאות. זאת אומרת, לא ייתכן שיש לנו אתגר כלשהו במציאות, אפילו בחיים האישיים שלנו. לא ייתכן שיש לנו אתגר מבלי שיש לו מענה בתוך הנפש. יש לו מענה. ייתכן שלא גילינו אותו עדיין. ייתכן שלא גילינו אותו. כן? המענה בעצם הוא כוח. כן? כוח. נטייה. כישרון. כלשהו. נדבר על דברים יותר בפרוטות עוד מעט. אבל, כן? שאנחנו מתמודדים עם מצבים לא פתורים בתוך המציאות. אם נפשפש בתוך הנפש, אנחנו נמצא את הכוח שנועד בעצם להתמודד עם זה. כן? למשל, אומרים חז"ל שיוסף הוא סתנו של עשיו. מה זאת אומרת הוא סתנו של עשיו? סתנו של עשיו, זאת אומרת שיש בכוחו של יוסף לתקן את הנטייה החיצונית של איש שדה. זאת אומרת, הכוח היוספי הוא כוח שאמור לתת מענה בעצם לכוח היסבי, לכוח השדה, לעולם החיצוני. משנולד יוסף, כן, אמר יעקב ללבן, שלחני ואלך. כן? אני כבר ערוך למפגש עם עשיו. אני הולך להיפגש עם המציאות הזאת שנקראת עשיו, מציאות של עולם הזה, כאשר אני כבר חמוש במענה השורשי. זה יוסף. ויוסף יש לו שייכות עמוקה לעשיו, מבחינות רבות. שייכות עמוקה לפעולה בעולם החיצוני, כן, אנחנו יודעים, במצרים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר בתוכנו. יש לנו כוחות, כן, לחתור בתוך המציאות ולקדם אותה. עכשיו, אנחנו רוצים להגיד עוד דבר. ככל שהתפקיד, כן, ככל שהמשימה יותר נכבדת, ככל שהמשימה בעולם הזה שעלינו למלות יותר נכבדת, כך הכוח שנועד לקדם ולהשלים אותה הוא יותר חזק בנפש. דוגמה פשוטה. לנשום זה חשוב? מאוד חשוב לנשום. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה אוויר בכל מקום? זאת אומרת, ככל שהפעולה פה, פעולת הקיום, אנחנו קורא לזה באופן כללי פעולת הקיום, אנחנו תכף נראה את סוגי הקיום, אבל ככל שפעולת הקיום הנדרשת פה יותר חיונית, בין אם פעולה פיזית, בין פעולה נפשית, כל שכן רוחנית, כך הכוח שאמור לתמוך אותה הוא כוח הרבה יותר חזק ועוצמתי. למה חשוב לציין את זה? כי ככל שכוח הוא יותר חזק, עוצמתי ותובעני בתוך הנפש, אנחנו לא יכולים לדחות את הבירור של השימוש בו. אתם מבינים? זאת אומרת, ככל שכוח הוא יותר סמוי, יותר מינורי בתוך הנפש, הוא פחות חשוב, הבירור שלו הוא פחות דחוף, כי הוא פחות תובעני ונשכני. פחות. אדם אחת לכמה שעות הוא רעב, נכון? כוח הרעב הוא מאוד עצום. זה אחד מהכוחות היותר קשים שאדם רעב. למה? כי הרעב אמור לפתור איזו שאלה? שאלה קיומית. כן? לכן הוא כך חזק בנו. ודאי. זה עוד חלק שחשוב להבין אותו. כן? ככל שהתפקיד, אני חוזר ומסכם, ככל שהתפקיד שעלינו לקיים כאן, הוא יותר מהותי ומהותי לקיום הפיזי, הנפשי ורוחני שלנו, כן? כך הכוח שתומך את התפקיד הזה, הוא תובעני, חזק, תקיף מאוד, ולא ייתן לנו להתעלם ממנו. ואם אתה לא תתחיל בבירור שלו, בכל גיל וגיל, הבירור שלו נעשה באופן אחר, צריך לראות, אבל אם לא תתחיל בבירור, הכוח הזה חייב להופיע. ואם הוא לא יופיע בקדושה, הוא יופיע בתומעה דתומעה דתומעה. והוא ייצור הרס נורא בתוך המציאות. הרס נורא במציאות. כן. עד פה שאלות. כן.
כשהתכוונת על בירור,
תעול. כן, בדיוק. הבירור זה, כן, זה אמור להיות הן הבירור המעשי של הופעת הכוח, והן הבירור של הכוונה. מהי הכוונה הראויה בשעה שהכוח הזה מתגלה בתוך המציאות. כן? באופן כללי, פשפוש ומשל. יש הרבה פרטים, גם לפשפוש, גם למשמוש, אבל באופן כללי אנחנו עסוקים כרגע ברמת העקרונות, לפני שנראה לך מה דוגמאות, כן? אבל זה מה שצריך לדעת בשלב הזה. יש עוד איזושהי שאלה על, על החלק הזה. בסדר? פחות או יותר הדברים מונים? כן.
יש אבל כוחות בנפש שמופיעים כן בעוצמה, וכמו אולי לא מופיע הבירור שלהם, אבל הביטוי לבירור.
ברור. זה רק... כן. הם מופיעים, הם מופיעים כתוצאה מדחף פנימי אדיר להתגלותם, כמו שאמרנו, כן? כמו אדם רעב. אז הנפש משדרת את הרעב, למרות שהוא לא יודע למה אוכל. לא יודע למה אוכל. הוא לא עשה את הפשפוש ואת המשמוש. כן? בסדר, הוא אוכל. מדי. אבל הוא לא יודע למה אוכל. תכן שאפילו לא מברך. כן? שלא חשוב לו כשרות. אז יש פה חסרון גדול ברמת המשמוש והפשפוש. אמנם הדחף הזה הוא מביא אותו באופן ספונטני לגוף האכילה, ובזה הוא בעצם ניצול מחרפת רעב, אבל חסר חלקים שלימים בפשפוש ומשמוש. זה יכול בקלות להפך ללחם עצבים, לחם שיעציב אותו, כי הוא עסוק בעיקר במעשה הגשמי. כן? בלי הדברים הנלווים אליו כדי לתקן את פעולת האכילה. זאת אומרת, פעולת האכילה היא צריכה תיקון, כמו כל פעולה, צורך העניין, כיוון שהזכרנו את זה, אבל לא מתכוון רק על האכילה, היא צריכה תיקון. כן? והדחף הזה, הוא מכריח אותנו לנקוט בפעולה הזו. אבל אם הדחף לא ילווה, כן? בתיקון של פשפוש ומשמוש, כן? בסופו של דבר, זה יהיה בבחינה של עושר שמור לבעליו, לרעתו. אתה רוצה... עכשיו לעבוד, שתהיה לך משכורת חודשית. כן? אדם צריך לעבוד, להתקיים, נכון? יש דחף של קיום. הדחף זה דוחף אותך לעבוד כי יש לך כסף. מהו הפשפוש? מהו הפשפוש בדרך לעשיית הפעולה הזאת? איפה לעבוד כדי להרוויח, כן? להתאמץ בעבודה, לעשות מה שמצפים. כל זה קשור לרמת הפשפוש, כדי שהפעולה עצמה... כן. מה זה פעולת המשמוש? למה אני מרוויח? למה אני מרוויח? מה הכוונה שעומדת ביסוד העבודה שלי? זה סוג של תיקון יותר רוחני. כן? כן? הגוף שואל, כן? הגוף שואל איך, והנשמה שואלת מה. זה שתי שאלות שכל אחד, הן נשאלות מרבדים שונים בתודעה האנושית. אבל שניהם שייכים לרמת הפשפוש והמשמוש. הפשפוש עוסק יותר בהצלחה המעשית של הפעולה. המשמוש הוא חוקר על כוונות, כיוונים, מגמות, אידיאלים, משהו אחר. ולימדו אותנו חז"ל שאי אפשר להשלים את העולם הזה מבלי שתי החלקים האלה. ביחס לכל פעולה שאתה עושה. כולל הפעולה שאתה עושה כרגע. מה אתה עושה עכשיו? אתה עכשיו יושב ולומד, נכון? מה הפשפוש של הפעולה הזאת? תגיד אתה. מה הפשפוש?
הפשפוש
הוא... אל תעזרו לו. מה הפשפוש?
להקים את הדברים.
לשבת כמו שצריך, כן? לפתוח את האוזניים, נכון? זה הפשפוש. כדי שתוכל באמת להבין, נכון? מה המשמוש של הפעולה הזאת?
להבין את
זה. לא, זה כבר אמרנו. להבין זה עדיין שייך עדיין לתוכנה, לחומרה. מה התוכנה? מה החלק היותר עמוק? מה המשמוש בפעולה שאתה עושה עכשיו? למה אתה לומד? מה הכוונה שלך בזה שאתה יושב כאן? מה עכשיו אתה בא להעביר עכשיו חצי שעה, שלושת רבעי שעה כאן? זו שאלה. כל פעולה שאתה עושה, זה לא משנה מה. לא צריך עכשיו לחפש פעולות מטעה, כן? כל פעולה. השיעור הזה ייגמר, כן? או אפילו אם אתה בוחר רגע להביט מחוץ לחלון, נגיד שצריך לעשות את זה. גם שם יש פשפוש ומשמוש. ודאי וודאי שיסתיים השיעור הזה, ואתה תצא לדרכך, לאן שתלך, אם זה לחברותה, או תצא עכשיו לאיזה סידור בבנק. ודאי וודאי ששם הפשפוש והמשמוש. כבר מתבקשת זיקה בין מה למה? בין העולם הנשמתי לעולם המציאותי. העולם הנשמתי רוצה להתגלות פה. והוא יכול להתגלות בשני האופנים האלו. כן? שני האופנים האלו. וזה עבודת האדם. כל עבודת האדם על דרך אחת, על רגל אחת, זה הפשפוש והמשמוש. זה מפתיע, כן? זה עושה להם קצת סדר בראש, כן? עושה להם סדר בראש. אבל זה באמת פשוט, כפי שזה, זאת אומרת, ברמה של ההגדרה, של ההבנה העקרונית, זה באמת פשוט כמו שאני אומר את זה, כן? בסדר? אז הבנו מה זה פשפוש משמוש? עכשיו תעשה תרגיל במהלך היום, תיקח, תבחר כמה פעולות שאתה עושה, ותחיל עליהם, כן, את השאלות של פשפוש ומשמוש, ותנסה באמת ליצור חלוקה ניכרת לעין בין שני הדברים. כן. עכשיו אנחנו באים אל שתי תפקידים. אנחנו באים אל שתי תפקידים, ואנחנו מנסים להתבונן על הכוחות שתומכים אותם. זה מה שאנחנו רוצים, נכון? כך אמרנו. אמרנו, תפקידים וכוחות. משימות וכוחות. יש שתי משימות מאוד חשובות בעולם הזה. הן לא היחידות אגב, אבל יש להן חשיבות עצומה. ושתי המשימות האלו, הן נשענות על שתי כוחות על שנמצאות בתוך הנפש. שהם תומכים אותם, כמו תומכי לחימה. הם תומכים אותם. אני אדבר על שני הכוחות הנפשיים, ואחרי זה על שני התפקידים. פה אנחנו ממש חוברים אל תוך הפסקה, מתחילים להיכנס, להישפך פנימה אל תוך הפסקה, כן? באופן כללי, אחרי זה נראה את הפרטים. שני כוחות ושני תפקידים. שתי הכוחות שאנחנו מוצאים בתוך הנפש, כוחות אדירים וחזקים. זה אהבת הקניין ואהבת המין. שני דברים. אהבת הקניין. עכשיו, יש אנשים, ופה אני חייב כבר לומר, גם כדי, או שאני בא למנוע שאלות, אבל מתוך ראיית הנולד, מן הסתם זה יעסיק כמה חברים פה, יש אנשים שלא מרגישים את אותה תביעה נפשית לאהבת הממון. לא כולם אוהבים ממון באותה מידה. לא כולם. אבל אין אדם שהוא לא במובן מסוים רכושני. עכשיו, אני לא מדבר על, אני יודע, פילוסופי יוון, סגפנים, כשהוא גרים בתוך חבית. אני לא מדבר על זה, כן? אז הוא, זה לא, גם זה לא אידיאל. זה לא אידיאל, ממש לא. לא כולם יש להם את אותה תאוות ממון, את אותה נטיית ממון. בוא נעזר, אני לא משתמש מילה כרגע תאווה, כי תאווה זה כבר מתקשר לנו בקונוטציה שלילית, כאילו הכוח הזה כבר תועל למקום שלילי. כן? אף פי שהייתי יכול לקרוא לזה תאווה. אתם יודעים מה? נקרא לזה תאווה, אבל בוא נסכים שאני מדבר פה על יצרה טבעי. בסדר? יצרה טבעי, תאוות ממון. זה לא דבר שלילי. תאווה במובן של כוח בתוך הנפש. נקרא לזה תאווה. לא נפתח פה יותר מדי חלונות של מושגים כדי לבלבל את עצמנו. נקרא לזה תאווה. כן, תאווה, מספיק. זה ברור שלא לכולם יש אותה תאוות ממון. אני שואל את עצמי, מה תאוות הממון שלי? אין, בסדר. תאוות ממון מסוימת, כן. יש תאוות ממון. חשוב לי שיהיה לי רכוש שלי. יש לי רכוש שלי, יש לי בית, יש לי חפצים שלי, יש לי רכב, יש לי... בסדר. לא יוצא מהכלים, לא יוצא מהכלים, אבל יש תאוות ממון. ברוך השם. יש אנשים שאצלם זה הרבה יותר חזק. אז קודם כל, ברור שיש מדרג בדבר הזה, אבל אין אדם, אין אדם שהוא פטור ומשוחרר מתאוות הרכוש. אין דבר כזה. כל אחד ורכושו. אחד יקרה לו הפרה, אחד יקרה לו החמור, אחד יקרה לו לא יודע מה הגינה שלו. אנחנו צריכים רכוש. אנחנו זקוקים לדבר הזה. כן? כרגע אני לא רוצה לדבר דווקא על חמור ופרה, אני רוצה לדבר על רכוש במובן של ממון. כן? במובן של ממון. כן? תכף נבין גם למה. זה הנטייה הראשונה. כן? תאוות הממון. הנטייה השנייה היא תאוות המין. שהיא מאוד 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 חזקה. עכשיו, מה מיוחד בשני אלו? לפני שאנחנו באים לראות איזה תפקידים באים לתמוך, איזה משימות בעולם הפרטי והכללי הם באים לתמוך, כן? נגיד את אחד מנקודות הייחוד שלהם. הכוחות האלו, הם שייכים, הם שייכים למגמות כלליות במציאות. בפשטות, כוח המין. למה נוצר כוח המין בטבעיות שלו? אני לא מדבר עכשיו כוח המין במצב המקולקל, תשימו לב, כן? לעשות את ההפרדה, חייבים לעשות את ההפרדה. כל שאלה ששאל פה, כרגע, היא נשאלת ביחס לכוח היסודי שנקרא כוח המין. למה הוא נוצר כוח המין? בפשטות. מה? להביא ילדים. בסדר? יופי. יופי. הצלחנו להפריד את ההפרדה הנדרשת והמחויבת בין המיניות התרבותית, האדומית, הסדומית, לבין המיניות הפשוטה. יפה. כן? בכוונה אני לא מדבר על המיניות המקולקלת, כי שם כבר אנחנו נתקלים בבעיות, שיבוש חמור מאוד של התפקיד הזה. אבל ברמה הבסיסית שלו, למה הוא נצר? להביא לדין. אבל בואו נלך קדימה. בואו נלך קדימה. מה? יפה. פה מילאו את הארץ. הלאה, כן? ופה אני אדבר ברמה של המסד הנתונים של הכוח הזה. ממש, ההרדיסק שלו, כן? התוכנה שלו, במובן פשוט, כן? כן? אנחנו מזקקים את זה, יפה. אמרנו להביא ילדים. אמרת, פרו מלאו, מי שרוצה לקדם את זה אפילו? מה? אמרנו, אמרנו.
חיבור בין יש לאישה, זה גם סמל להרבה דברים, חיבור בין הקדוש ברוך הוא והמסגרת.
עכשיו אני שואל, שמדובר על חיבור בין איש לאישה, הדבר הזה הוא אפשרי ברמה המינית הפשוטה, או הוא כבר צריך פה עזרה וליווי של המשמוש? מה אתה אומר? אז זה לא פשוט. יפה. אני רוצה לכן לדבר ברמה מאוד כללית, כי זה כבר פרי עבודה. זה כבר פרי עבודה. וזה יפה מה שאמרת, אנחנו נדבר גם לזה. אבל ברמה מאוד כללית, ראינו, להביא ילדים, פור והוא מלאו את הארץ, ישוב העולם. מה עוד מתבקש מזה ממילא? וזה עוד לפני המשמוש, שאתה מביא ילדים לעולם. בעצם מה קורה כאן? המיניות היא בעצם מתקשרת לאן?
לנצח.
שמתם לב? המילה נצח כבר זה יגיד הרב קוק. אבל עוד לפני שאנחנו משתמשים במילים בומבסטיות, זה דבר ברור שהמיניות הזו, במופע הפשוט שלה, היא כבר יוצרת שרשרת של דורות. כלומר, יש פה כוח שהוא מתרומם ומתעלה הרבה מעבר לאקט המיני של איש ואישה. נכון שהם הביאו ילד, אבל ילד יביא ילד. ונמצא שהאקט הזה ביסודו הוא קשור בכלל לנצח. למה אני אומר את זה? יש כמה סיבות, לפחות שתיים. אבל הסיבה המיידית שאנחנו מעדיפים, כן? מעדיפים להציג את הנטייה המינית בתור כוח המקשר אותנו לנצח. הרי אתה, כל אחד מאיתנו שיושב כאן, יש לו חוליה לפני 2000 שנה. אם היינו מגלגלים את עצמנו עד 4 אמהות, היינו רואים את שרשרת הדורות, את אילן היוחסין, כן? שהתחיל באיזה אקט של יחסי אישות, בין איש ואישה שניסו כדת משה בישראל, ואנחנו יושבים פה עכשיו, אנחנו עושים גנים של אותו זוג מקראי. זאת אומרת שהזוג הזה, זה גם כל העיקרון של הייבום. כל הייבום, למעשה, הוא יושב בדיוק על הבית הזה. שיהיה לאחיו זרע, שיהיה לו המשכיות, נכון? ומי שלא מוכן לייבם את אשת אחיו, התורה לא מקילה איתו. התורה יורדת עליו חזק. יורקים בפניו, לא בפניו ממש, בפניו הכוונה היא, כן, חולצים את הנעל, כל מיני דברים. מסתכלים בעין רעה על מי שלא מצא לנכון לאפשר לאחיו להתגלגל הלאה אל הדורות הבאים. עיקרון הנצחיות והמשכיות הדורות, כן, הוא עיקר הסיפור של נטיית המין. למה אני אומר את זה? כי אחרת היא לא הייתה כל כך חזקה. מכיוון שיש לנו פה ייעוד להתגלגל הלאה, עכשיו תחשבו אגב על נטיית המין שממומשת בצורה מצומצמת ויצרית, היא בדיוק הפוכה מהמשכת הדורות. ראיתם לאן, כן? זה כמו מצב הקלקול של המין, שזה בעצם מה שנקרא זורה בפנים ושופך בחוץ. מה שאומרים על עונן, למען לא הקים, לא להקים זרע לאחיו. המיניות, אנחנו כבר בסוף הפסקה כאילו, אבל לצורך העניין, כיוון שכבר נגענו בזה, אני מרגיש שזה יהיה פספוס, אם לא נתפוס את זה, כן? כלומר, שהמיניות יורדת, כשאין פשפוש ומשמוש למיניות, היא מופיעה בצורה ההפוכה לגמרי למטרה שלשמה היא נועדה. אנחנו לא מוצאים לא הבאת ילדים, אנחנו לא מוצאים התעניינות בכלל, כן? בשאלת ההמשכיות, כלום. איזה אקט שיש בו תענוג רגעי, בלי שום מחויבות לדורות הבאים, כן? דבר מעניין. כמה צריך לי
זה? זה בדיוק הפוך מה...
מה?
מצוות עונה זה בדיוק...
יש פרו ובו ויש מצוות עונה, זה שתי מצוות. כן? הנטייה המינית, יש בה גם את ההיבט של ההנאה. אין לזה שום בעיה. כן? בסדר גמור. מצוות עונה זה נותן ביטוי לצד של ההנאה שבדבר. כן? כמובן שהתורה זיקתה דווקא לאישה את מצוות העונה, כן? שאירה כסותה ועונתה. מצוות העונה היא ביטוי של האישה לקשר נפשי נטו, כן? כלומר, יחסי אישות שעניינם זה קשר נפשי. בפריה רבייה זה להביא לדין. עונה, קשר נפשי, כן? ויכול להיות גם ענה, ענה פשוטה. ענה פשוטה זה בסדר גמור, אין שום בעיה. זה גם צורך. זאת אומרת, הנטייה המינית היא כוללת בתוכה, בתוך הבבושקה הזו, בתוך הבובה, בתוך בובה, יש גם, כלומר, מחלקים יותר חיצוניים, כן? שנטייה המינית זה סוג של הנאה וצורך. צורך, פשוט צורך. אצל גברים זה הרבה יותר בולט. אצל נשים זה קיים פחות, כי אצלם הנטייה המינית תמיד באה מסונכרנת עם צורך נפשי. כן? אלא אם כן האישה היא מקולקלת מאוד, ומאוד יצרית. אז המיניות יכולה להיות אצלה למטרות אחרות לגמרי. אבל באופן כללי זה מופיע אצלה בצורה דיגיטלית, שכל הערכים מחוברים ביחד. זאת אומרת, כן, כל הערכים, גם הפעולה המינית היא מחוברת עם היבט נפשי, היבט רוחני, ככה זה מופיע בדרך כלל. אצל נשים בריאות, כן? ודאי וודאי נשים שמסתובבות בציבור הזה, שלמדו באולפנות וגדלו בבתים שיש בהם צניעות. הבנות האלו, כן, יחסי אישות אצלם זה משהו מאוד מסונכרן. זו חוויה פיזית, אבל היא בשום אופן לא מתנתקת מחוויה הנפשית, וגם הרוחנית. כן? גם הרוחנית. אצל גברים, הסיפור יותר מסובך. שם זה מופיע בצורה שונה. כן? בצורה שונה. יותר אנלוגית. שם זה הערכים נפרדים, ויש צורך בעמל גדול כדי לחבר אותם. לכן התורה מצווה שכאשר אדם, או הלכה מצווה שכאשר אדם, הוא נמצא לפני מצוות אישות, כן? הוא צריך להיות עם אשתו כמה וכמה שעות לפני כן, כדי להגיע להתחברות נפשית, כן? כי אם הוא יגיע הביתה בסוף היום, חצי שעה או שעה לפני, כן? מצוות האישות, כן? הוא יכול לעשות זה רק מצד הצורך הפיזי. רק מצד הצורך הפיזי. וזה מסוכן. אבל השפיץ, הגרעין הפנימי, הבובה הפנימית, כן? שנמצאת בפנים, הגרעין הפנימי של המיניות, זה שייך להתקשרות לנצח. ולכן הכוח הזה הוא כל כך אדיר, כדי להכריח את האנושות, כן? לגלגל את עצמה, להמשיך אל הנצח. למה? מה כל כך חשוב להמשיך אל הנצח? מה כל כך חשוב להמשיך אל הנצח? מישהו פעם שאל את עצמו, זה כל כך חשוב להמשיך אל הנצח? אז מה יצא לי מזה שלי דורות ובני דורות? למה? מה? מה אתם אומרים?
זה ההוכחה היחידה שיש לנו, לבני אדם, קשר עם אלוהים.
למה? איך? אתה אמר דבר מאוד מעניין, אבל למה? מה? רק בגלל שאנחנו מגלגלים את הדורות, אז הנה, מה הוא נצחי, אף אנחנו נצחים, זהו? מה עוד?
זה ביטוי לזה.
נכון, זאת אומרת, יש פה איזה תואר חיצוני של נצח, כן? יש הרבה ילדים מדור לדור. כן, אז מה? מה עוד? מה?
כן. שהעמל של העולם הזה הוא לא נגמר.
שהעמל. אז אומר...
תהליך
השלמות, זאת אומרת, הוא לא נגמר. תהליך, אז אתה אומר, הוא לא נגמר. עוד, בסדר. בסדר, מה עוד?
יש תכלית.
יש תכלית, כן? זאת אומרת, נכון שהוא לא נגמר, למה הוא לא נגמר? כי יש תכלית. איפה התכלית? היא בנצח, וכדי שאנשים יקבלו את הטוב הזה, הם צריכים להגיע לאן? לאותו נצח, נכון? כן? יפה מאוד. עוד היבט אחד, שאולי הוא לא קל לזיהוי, מה?
שאלה לגבי התכלית, אם זה נצח, כן. אז איפה התכלית?
התכלית היא נמצאת
בנצח.
כן, ודאי, אבל בכל אחד מחלקי הנצח יש איזשהו חלק של התכלית, פרק, כן? זה עולם הזה, כן? עולם הזה, 70 שנות חיים, 80 שנות חיים, כן? יש לו גם איזשהו אפשרות לזכות בו במשהו, לא בשכר עדיין. עולם הבא, תחיית המתים, קץ הימין, כן? כן? וכן הלאה. יש הרבה שלבים, אבל כדי שאדם יוכל ליהנות מהשלבים האלה, הוא צריך להיות שם. אז הוא מתגלגל הלאה. כן? מתגלגל על. יש עוד דבר אחד, כן? שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לבני אדם, כן? כדי שאפשר יהיה להיטיב, כן? בלי גבול, צריך להיות הרבה מוטבים. הרבה מוטבים. אברהם אבינו שרוצה להיטיב, הוא מחפש כמה שיותר מוטבים. כמה שיותר, כן? דוד, המלך שרוצה להיטיב למי שהיטיב לו בשעה שהוא ברח מפני שאול, איך הוא מבטא את זה? כן? כאשר הוא נותן צוואה לשלמה, הוא מצווה אותו, לעשות חסד לבניו ובני בניו, של מי שהטיב אותו, נכון? והיו בניו ובני בניו מאוכלי שולחניך כל הימים. אנחנו רוצים לגלגל את הטובה הלאה. הנטייה המינית היא יוצרת את התפרסות הדורות מנקודת ההווה אל נקודת הנצח, דבר שמורה על תכלית, דבר שמורה על היכולת להנות משלבי ופרקי התכלית שאין להם סוף, אתה צודק, אין להם סוף, זה נכון. בגלל זה הנטייה המינית היא כל כך חזקה. אבל תשימו לב לעוד היבט. מכיוון שהנטייה המינית משרתת את עקרון הנצח, ממילא היא יותר חזקה מחייו של האדם הפרטי עצמו. זה דבר מדהים. כן? עכשיו, זה מופיע הן בפן של הקדושה והן בפן של הטומאה. כלומר, מי שנופל בפן של הטומאה של הנטייה המינית, הוא מסוגל למצות אותה אפילו על חשבון החיים שלו. אתם יודעים כמה אנשים הסתבכו בנטיות מיניות וכתוצאה מזה נרצחו, או אני יודע מה, כן, כל מיני דברים. זאת אומרת, הנטייה הזאת היא כל כך חזקה, שהיא לפעמים עדיפה על פני החיים הפרטיים שלי. בטבע זה קיים הרבה. דבורים, למשל, הפועלות, הן עוקצות את התוקף למרות שהן יודעות שימותו. שמעתם על הנמלים המתפוצצות? אף אחד לא שמע? שמעת על נמלים? כי זה בא מהמקום שאתה הגעת. נכון. יש שם הרבה. נכון, נכון. מגלים עכשיו בעולם תופעה מאוד מיוחדת, נקראות נמלים מתפוצצות. מה זה נמלה מתפוצצת? זה בדרך כלל פועלות, הן עקרות, ושיש פולש, הן מתקמרות, כן? מתכופפות, מתבקעת להן הבטן, יוצא משם נוזל מסוים שאורג, בריח שלו אפילו, הוא אורג את הפולש. וככה מתות אלפים, 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 במגרש של בישן. נמלים מתפוצצות. גילו את התופעה הזו בכמה מקומות, במזרח הרחוק, ראו גם יש מקומות יותר איזה, כן? ראו, תופעה מעניינת, נמלים מתפוצצות. מתפוצצות. אבל זה קיים גם בחברת בני אדם. הנטייה המינית מסוגלת להביא אותנו למקום כזה. אנחנו רואים אמא שמוכנה להשקיע, לתת את הנשמה בשביל הבן שלה, גם במחיר של מוות. כן? ההמשכיות. אנחנו מאוד דואגים על ההמשכיות. למען ההמשכיות שלה, אנחנו יכולים לוותר על החיים הפרטיים שלנו. כלומר, מדבר ברמות כאלה של חייל שיוצא לקרב, כן? כדי להבטיח את הקיום של הקהילה כולה. כן? הוא מוכן למות, להרוג ולהרג. אז תראו, כל זה, זה נובע מהנטייה המינית. הנטייה המינית היא מעוררת בנו את חשבון הנצח, ויוצרת סדרי עדיפויות מאוד מיוחדים בין פרט וכלל. פרט וכלל. יפה. אם כן, הכוח הזה שנקרא כוח המין, עניינו זה לעזור ולתמוך בנו את המשימתיות של הנצח, להביא ילדים לעולם, לדאוג לקיומם, לחתן אותם, לראות בנים ובני בנים, שלום על ישראל, וראה בנים ובניך שלום ישראל, כן? אשרי מי שזוכה לראות הנינים שלו, איזה עונג, אחד העונגים הגדולים ביותר, כן? כן? לראות שלישים ורביעים, זה, מי שזוכה לזה, לראות שבעצם הקיום האישי שלו, הוא הוליד ארבע דורות, דבר גדול, יש איזה עונג מיוחד, יש בזה איזושהי תחושה של מיצוי של נטיית המין. כאשר אנחנו יכולים לראות ארבעה דורות ולהתענג על זה, אפשר להגיד שנטיית המין שלנו, היא ביטאה את עצמה בצורה בהחלט חיובית. אם אנחנו זוכרים שגם אותם דורות, הם יהיו שייכים למגמה האלוקית, זה בכלל פילי פלאים, פילי פלאים. אנחנו לא מזלזלים חס ושלום, גם אם הנין שלנו, כן, הוא עובד בנמל יפו, או שאיפה שאני לא יודע, בנמל אשדוד, זה גם בסדר, זה גם בסדר. אבל ברוך השם, ברוך השם. הוא גם מלא איזשהו תפקיד, זה מדי שזה חשוב. אני זוכים לראות, כן. אז ברוך השם, אני סבא, יש לי 9 נכדים. זה דבר יפה, לא? 9 נכדים, זה לא הרבה, אני חייב לומר, כי אין לי משפחה גדולה, כן? 4 ילדים, 12 ילדים, 13, שמעתי שזה חבר הכנסת, מוזס, יש לו 100 נכדים ונינים, כן? מוזס, כן? חבר הכנסת מוזס, כן? 100 נכדים ונינים. פלא פלאים. זה עונג עצום. לדעת שזו התרומה שלי לדורות הבאים, שאני פה נמצא, כן, מוזס, ואני שלחתי שלוחות של 100 שלוחות, שלחתי לדורות הבאים. כן? ממש יוצא מגן רגיל. תראו לעצמם איזה גדודים וגדודי גדודים שנמשכים אל הדורות הבאים מהמאה האלו. כל המאה האלו, מה הם הולידים? זה מכפלות פשוט לא ימנו. וכל זה נמשך אל הנצח ואלף פלאים. מזה ניזון קורא. אי אפשר להסביר את הכוח התקיף של כוח המין. אם לא, נשייך לו משימה כזו. אנחנו לא עושים את זה בלית ברירה, זה לא ברירת מחדל ההסבר הזה. ההסבר הזה הוא מבוסס על הכרת המציאות. זה הרב קוק אומר, ולא אני אמר. הוא מבוסס על הכרת המציאות. אם כן, כוח ההולדה וההמשכיות על הנצח, כוח המין. וכוח הממון, מה הוא עושה? אין לו את אותה, את אותו כוח, כן? אין לו את אותו כוח של המין, לחדש ולהוליד יש מאין, כן? קודם כל, אז זה לא דיברנו אגב. כוח המין שהוא יכול לחדש ולהוליד יש מאין, כן? על ידי ההפריה שבין איש ואישה, כן? נוצר תהליך של עיבור והיריון, יוצא ילד, כן? שנמשך לדורות הבאים. יפה. כוח הממון, סיפור אחר. כוח הממון אין לו את היסוד של פרירה, פרייה ורבייה, כן? אין לו את היסוד הזה, אין לו את היסוד של הנצח, אבל גם הוא, את הנצח במובן הזה של המין, אבל גם הוא למרבה הפלא, הוא תורם לנו את מה? את האמצעים והמחזיקים, המקיימים, כן? לא המולידים, אלא המקיימים את הנולדים. גם כוח הרכוש וכוח הממון, במובן מסוים הוא נמשך לנצח. איך אנחנו יודעים זה? כוח הירושה, נכון? שיש לי כסף, שיש לי רכוש, אני מוריש את זה לך. גם זה נמשך. כלומר, הממון הוא נמשך עם כוח המין לנצח. אבל מה שילוב העבודה שביניהם? איזה שילוב? פשפוש ומשמוש. זה מעניין מה שאתה אומר. הממון הוא כוח הפשפוש, הוא מעניק את האמצעים החומריים, כדי שהמגמה, כן, של הדורות, כן, שנמשכים מן הנצח, תוכל באמת, כן, להתקיים. הייתי אומר, זה ההבדל שבין החיינו לבין קיימנו. שהחיינו זה כוח המין, והקיימנו זה כוח הממון. מין וממון. לכן אנחנו מבינים למה כוח הממון הוא כל כך חזק, שהוא צריך לתמוך את המגמה, את הקו של הקיום, כן? הוא צריך לתמוך את הקו של הקיום לדורות רבים. דורות רבים צריכים להתפרנס, כן? לכן הוא חזק כל כך. חזק כל כך. עכשיו ניכנס מתוך זה לפסקה עצמה, ונראה. אנחנו מדברים על שתי הנטיות האלה במצב העלייה שלהם, ובמצב הירידה שלהם. אנחנו מתבוננים איך הם נראים במצב העלייה, איך הם נראים במצב הירידה. אגב, מישהו רוצה לנסות ולומר איך נראה כוח המין במצב העלייה? איך נראה כוח המין במצב העלייה? מה? נתחיל בעליות הקטנות, זאת אומרת, יותר פשוטות, כן? איך כוח המין מתבטא במצב העלייה? מה? מצב עלייה, איך הוא תומך את התפקידים של לשמו נוצר במצב העלייה. בצורה פשוטה, אני אומר. קודם כל, בדבר אופן הפשוט, כן. מה? כן. איך זה יתבטא? בהופעות הראשוניות שלו, איך הוא יתבטא? בהולדה מן הסתם, נכון? בסדר? בהולדה, בהולדה. יפה. כן. הלאה. מה? אני חושב שזה מאוד מאוד נכון, זה נכון. אנחנו רואים באמת איך הלכה היהודית מלווה את הלידה. כן, כן. אמרת פה משהו גדול, לא התכוונתי לדבר על זה, אבל בואו ונסתכל על זה. הרי כשם שנכנס לברית, כך ייכנס ל... לפני כן. תורה, מצוות, חופה, מעשים טובים. אתם רואים את המסלול? כן? זאת אומרת, כוח המין, קודם כל, מכוחו נולד הילד הזה. אם זה זכר, יש לנו פה ברית. כשם שנכנס לברית, כך ייכנס לתורה. אבל אם הוא לא ייכנס לברית, הכניסה שלו לתורה היא בעייתית. למה? כי אם לא מסירים את העורלה, האם הוא יכול להיכנס לשכל האלוקי? יהיה לו קשה, נכון? זה תורה. זאת אומרת, העיסוק בשכל האלוקי הוא דורש איזושהי הכנה של הטבע הפיזי. כן? בלי הסרת האורלה, הטבע הפיזי הוא גס. וברגע שאתה בא לעסוק בתורה, יש התנגשות, מה שנקרא, האור מסכסכת. כלומר, האור, האש לא אוחזת יפה בפתילה. יש בעיה. כשם שיחס לברית, כך נכנס, אנחנו רואים פה תהליך של התקדמות. כוח המין דוחף את עצמו, כן? הוא מממש את עצמו, כן? בהולדה, והרך הנולד הוא בעצם הולך ונמשך לנצח. איך? על ידי סדרת פעולות שמסדרות את המגמה הרוחנית. א', על ידי הברית, ב', על ידי לימוד תורה, יש לו כבר שייכות לשכל האלוקי, אחרי זה מצוות. הוא לא רק לומד, הוא גם יכול לגלות הרצון האלוקי באופן מעשי, נכון? זה המצוות. ואחרי שהוא הגיע לזה, הוא כבר ראוי לחתונה. כן? הוא כבר יכול לחבר שני הפכים, איש ואישה. ומה זה מעשים טובים? כבר דיברנו על מצוות. אז מה זה מעשים טובים? מה?
המשכיות שלו.
לא הבנתי.
אחרי שהוא נעס לחופה, זה גם לא תהיה המשכיות, הוא גם
יביא לנו. אבל זה מעשים טובים? מה זה מעשים טובים? כשם שנכנס כאן עם מצוות, חופה, מעשים טובים. מה? להיטיב? אז מה זה להיטיב הזה? מה זה דרך ארץ? מה זה מצוות? מה זה? אמרנו כבר מצוות. דרך ארץ זה ודאי לא, נכון? כי אם זה הדרך ארץ, איפה זה היה צריך למונח? לפני המצוות, לפני התורה אפילו. מה? אבל זה, לא, זה צריך יותר, כן. מה זה המעשים הטובים האלה? המעשים הטובים האלו זה מצוות. אבל זה לא מצוות בצורת ההופעה שלהם כפי שהן מופיעות היום, שאנחנו מצווים בהם, אלא זה מצוות שאדם עושה. איך הוא עושה אותם את המצוות? אותם מצוות שהשם מצווה אותנו היום, איך הוא יעשה אותם לעתיד? מתוך התנדבות פנימית ושייכות למהות הפנימית שלו. זה ההתקדמות. אנחנו מתחילים מברית, אנחנו יוצרים זיקה לשכל האלוקי בתורה, אנחנו שייכים לקיום רצונו במעשה, אנחנו מחברים הפכים מתחת לחופה, ואנחנו מגלים את הכוח הנשמתי שמאפשר לנו לקיים את המצוות גם בלי שנצטווינו בהם. דבר מעניין. הנה מסלול התקדמות שהכל גדל ומתפתח על איזה בסיס? הנטייה המינית. היא זו שבה זה התחיל. נולדת, אתה הולך ומתפתח אל איזה נצח רוחני, אל איזשהו מדרגות מאוד גבוהות. יפה. אז זו הצורה שהנטייה המינית מתועלת. אם אדם גדל כך, גם אם הוא לא גדל, אפשר לחזור בתשובה. לא כולנו זכינו לגדול. מי יכול להגיד שהוא זכה לגדול באופן הזה? יש כאלה שיכולים. יש כאלה שיכולים. אבל נכון, אני לא גדלתי שם, אני לא גדלתי, לא נכנסתי לברית, אבל לא נכנסתי לתורה. נכנסתי לתורה, נכנסתי למצוות, כן, זה היה לא. וכן הלאה. זה האופן החיובי, זה האופן החיובי. האופן השלילי, כן, מה הוא? האופן השלילי, אתם תתפלאו לשמוע, מקודם אמרנו שהאופן השלילי של המיניות, היא בזה שהאדם מנצל רק את העונג, בצורה מקומית לגמרי, לגמרי, בלי שום שייכות לנצח. זה יפתיע אתכם, אני אומר שיש סיטרה דתומה של נטיית המין, שהיא מחכה, בקוף, היא מחכה את הסיטרה דקדושה. היא רוצה להימשך אל הנצח. זאת אומרת, נטייה מינית של רשע, שהוא מוליד רשע, והרשע מחנך את בניו לרשע, וככה נמשכת, כאילו הטומאה מחכה את הקדושה. זאת אומרת, ההופעה של המיניות בצורה שאמרנו מקודם, של תענוג ותולו, זה רשעים קטנים. רשעים גדולים, הם משתמשים בתכונת הנצח של המיניות. הם מזהים את הפוטנציאל שקיים בנטייה הזו, והם משתמשים בה לטומאה, להוליד דורות על גבי דורות של רשעים. עד כדי כך. זה שתי צורות ההופעה הירודות של המיניות. המיניות הפשטנית, העמה ארצית, של עונג רגעי וזהו, נקסט, והמיניות הרשעותית הרוחנית, שהיא אוחזת בקווי הנצח, ומנסה לגלגל את הטומאה לדורי דורות. דבר מדהים. כן? מה את רוצה לומר?
יש מבחינה חופשית לבן אדם. כאילו יכול להיות שהוא יהיה רשע, והמן שלו יפה.
ודאי, ודאי, ודאי. אבל ניסיון של הרשעים הגדולים, זה להשתמש בנטייה המינית למטרות האלו של המשיכיות הרשע.
זה לא מחייב שנצליחו.
לא מחייב, ודאי, לא דיברתי על זה. זה נקרא מתלמידיו של בלעם הרשע. כן? גם בלעם מעמיד תלמידים הרבה. גם אברהם מעמיד, וגם בלעם מעמיד. כל אחד מעמיד את התלמידים כדי להיות כמה שיותר שייך לקווים הארוכים, לנצח. כן? כן. היא שייכת לזה באופן יותר טבעי, ואצלה התורה זה באופן אחר, המצוות זה באופן אחר, כן? חופה זה באופן אחר, מעשים טובים, היא שייכת לאותם הדברים, רק תהליך החינוך שלו שונה. תהליך החינוכי הוא שונה. אנחנו עכשיו דיברנו על תהליך חינוכי גברי. כן? אתה יודע שהמצווה להתחתן זה לא על אישה, זה על איש. למה? למה? כי לאישה זה ברור. זה לא יכול לבוא אצלה בצורה של ציווי. זה דבר פשוט אצלה, זה גבר מצווה בזה. אישה לא צריכה את הדברים האלה. כל התהליך שדיברנו עכשיו הוא מופיע אצלה בצורה שונה. כן, זה ברור. בצורה שונה. בסדר? אז בואו נראה. יצר דעריות. יוכל ללפף את האדם יותר עמוק מהשורש של קישור החיים שלו עצמו. הנמלים המתפוצצות. כן? יותר מהשורש של קישור החיים שלו עצמו. יצר דעריות. למה? כי הוא יונק ממימד כללי נצחי של ריבוי דורות. אז מה אני לעומת אותם ריבוי הדורות? כשיש התנגשות בין המימד הכללי של נטיית המין לבין הקיום הפרטי שלי, בין אם הנטייה הזו מופיעה מסיטרא דקדושה, אני יכול להקריב את עצמי למען הדורות הבאים, בין אם זה מופיע מצד סיטרא דטומאה, גם שם תהיה הקרבה של היחיד. כדי לגלגל את הרשעה קדימה. לכן אומר הרב, אין הבדל, כן, במובן הזה, בין סיטרא דטומאה וקדושה, יצר דעריות יוכל ללפף את האדם יותר עמוק מהשורש של קישור החיים שלו עצמו, החיים פרטיים שלו. למה? מאיפה כוחו האדיר הזה? מפני שהוא נעוץ בנטיית המשך החיים של הדורות כולם. מכיוון שהנטייה הזו היא צופנת בקרבה מגמה נצחית, לכן בצורת ההופעה והמימוש שלה בעולם הזה, יש לה יכולת לגרום לפרט לוותר על חייו שלו עצמו. חייו שלו עצמו. איפה ראינו את זה, משה רבנו? מחי נינה מספריך. אני מוכן למחות את כל המציאות הפרטית שלי, ובלבד שעם ישראל ימשיך. עם ישראל ימשיך. כן? עם מופלא. מפני שהוא נעוץ בנטיית המשך החיים של הדורות כולם. זה בטומאה. איך זה מופיע בקדושה? ולעומת זה בקדושה, כשהנטייה הזו מופיעה בקדושה על ידי פשפוש ומשמוש, על ידי בירור ההופעה שלה בשכל, בלב, במידות, במעשים. כן? ולעומת זה בקדושה, מה גורלו של איש כזה שנטיית המין שלו מופיעה בקדושה? איך נקרא לו? ולעומת זה בקדושה, יכולים לעלות על ידי קדושת הברית למדרגת דוגמה של צדיק בכל הדורות. כן? זאת אומרת, זה יוסף. כן? זה יוסף. צדיק יסוד עולם. כן? זאת אומרת שאדם מגלה את הנטייה המינית שלו בקדושה, הוא נהפך אדם כללי שדואג לכל הדורות כולם. כל פעולה שהוא עושה בהווה, הוא דואג לדורות שיבואו. עכשיו, זה קצת זר לנו. כי אנחנו רגילים בדרך כלל, המחשבה שלנו אולי מתחילה ונגמרת ברדיוס, כן? אנחנו לא כך מכירים את זה. גם בגלל שנטיית המין היא לא מספיק מבוררת. אבל שנטיית המין מבוררת, האדם נהפך למשביר לכל הארץ, גם במובן הגשמי, יוסף, כן? הוא גם דאג לקיום הפיזי שלהם, אבל לא פחות לקיום הרוחני. הוא נהפך משביר. כן? ברגע שאדם הוא צדיק יסוד עולם, הנטייה מופיעה אצלו בצורה מבוררת, הוא מתחיל להיות אדם כללי יותר. הוא מתחיל לזרוק את עצמו לדורות שעוד לא הופיעו בכלל. הוא מתחיל לחשוב חשבונות איך להיטיב לדורות שלא הופיעו. זה החשבונות שלו. זה החשבונות. כתוב בגמרא מסכת שבת, שאדם שיכול להוכיח את בני ביתו ולא מוכיח, נתפס עליהם. אדם שיכול להוכיח את בני שכונתו ולא מוכיח, נתפס עליהם, על חטאיהם. אדם שיכול להוכיח את בני עירו ולא מוכיח, נתפס על חטאיהם. אדם שיכול להוכיח את בני ארצו ולא הוכיח, נתפס על חטאיהם. אדם שיכול להוכיח את העולם כולו, ולא הוכיח, נתפס על חטאי העולם. זה הצדיק יסוד עולם. שחשבון הנצח עומד ברור מול עיניו, והוא חלק בלתי נפרד מהמחשבות שלו, מהמעשים שלו. כל הזמן זה לדורות הבאים. הוא מגלגל כל דבר לדורות הבאים, לאין סוף שעוד יבוא. זה מדרגה מיוחדת. אז כל אחד יכול לבחון את ברור הנטייה המינית שלו לפי רמת האכפתיות שלו, של הנמצאים זולתו. ככל שאנחנו רואים שהחשבון שלנו יוצא מדלת אמות שלנו ומתעסק עם דברים יותר, אפילו בקרבתנו, כן? בקרבתנו, בדורנו, אנחנו יותר מבוררים. זה הראיה. זה הכוונה, מדרגת דוגמה של צדיק בכל הדורות. צדיק שהוא אמנם חי בדור אחד, אבל הוא שייך לכל הדורות. שעוד יום זה דבר מדהים, מדרגה מיוחדת. כן, זה מאוד מאוד גבוה, אבל אמרנו את הדברים, כן.
קראתי שרבי נחמן כותב, שדברים שהוא כותב, הוא מדבר לדורות שיהיו
להמשך. ש?
שזה יחזק את הדורות שיהיו
להמשך. יחזק דורות, אין שום ספק, שמחשיבותיו של אותו צדיק, כל מעשיו, כן, הם בעצם מכינים מטען וחימוש. לדורות שעוד יבואו. הם נהנים מכל הפעולות שהוא עושה בזמן הווה. כמו שאנחנו מאוד נהנים מדבריו של הרב קוק, למרות שכבר חלפו למעלה 100 שנה מאז. כן, הרבה, כן, הרבה זמן. 100 ל-100, יותר, מה? נו, כמה שנים, כן.
מה? הפטירה
82. כן, 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 82. נו, נו. כן, אנחנו רואים שהפעולות שלהם כתיבה לפני כן. אנחנו רואים שהפעולות של הרב קוק עשו, הם מפרנסים אותנו. פשוט מפרנסים. למה הם מפרנסים אותנו? הוא חשב עלינו. הוא לא רק חשב עלינו. בואו לא נעוף על עצמנו. הוא חשב גם על הדורות שיבואו אחרינו. סוף פסוק, זה לא הדור שלנו. נכון, נכון, שהדור שלנו הוא התחלת הרלוונטיות, כן, של תורת הרב קוק. אבל עוד יבואו דורות שתורת הרב קוק יפרנסו אותם ברמות שקשה לתאר. ועל כל זה הוא חשב. קוראים לזה נבואה שנצרכה לדורות. ככל שהנבואה נצרכת לדורות, היא יותר כללית. היא באה ממקום יותר מתוקן של קדושת הברית. יותר מתוקן. רק בואו נסיים את זה. למדרגה של משהו. שני לזה, עכשיו הוא בא לדבר על נטיית הממון, כן? כן? הסברנו כבר את הכל, אז נספק בקריאה. שני לזה הוא עניין חמדת גזל. זה הצורה המקולקלת, כן? אבל כל נובע מאיפה? מחמדת הממון. שהביטוי הנמוך שלה זה גזל, כן? הביטוי הגבוה שלה, משהו אחר, כן? נראה. שני לזה הוא עניין חמדת גזל, שהרכוש, כן? למה יש חמדה כזאת? כי הרכוש הוא גם כן מעמיד על רגליו את הדורות בתור ירושה. אתם רואים? הקו של הפשפוש, הקו של האמצעים החומריים שמעמיד את הדורות. הדורות לא יכולים לחיות מן האוויר, נכון? לכן גם הוא חזק ותקיף כל כך, כן? בתור ירושה. ואז יש לנו שתי הצדדים שלה. שאהבת הקניין הרעה תוכל להשפיל מאוד. ממש כפי שהסברנו בנטייה המינית, אהבת הקניין הרעה היא מורישה לדורי דורות, כן? ממון שהוא שמור לרעתם של הדורות הבאים. כן? תוכל להשפיל מאוד. והטובה שבקדושה תוכל לעלות למרומי החיים ולעניינותם. זה יוסף. כן? שאצל יוסף חמדת הממון משמשת לו כדי להרבות אמצעים וכלים כדי להחיות עם רב. ולהיות בעצם זה שנותן את היצע איך להחיות את העולם כולו למעשה, כי כולם יהיו באים למצרים כדי לשבור בר. יוסף יודע שהוא לא מחיה רק את מצרים, הוא יודע שהוא מחיה את כל העולם העתיק. כן? כל העולם העתיק. ולכן הוא השתמש בחמדת הממון שלו, כמו בחמדת המין, כן? בשתיהם למגמות נצחיות. למגמות נצחיות. כן? כדי לעלות למרומי החיים ועליונותם, אצלו תאוות הממון שרתה את המגמות הרוחניות, שרתה את המגמות הרוחניות, והמגמות הרוחניות שלו בררו אצלו את תאוות הממון. ולא היה קל ליוסף להתמודד עם הנטייה המינית, צריך לדעת את זה. הנטייה המינית של יוסף היא עברה בירורים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד קשים. החל מאשת פוטיפר שנשאה עיניה אליו וכמעט הכשילה אותו, לפי מאן דאמר שבא לעשות מלאכתו אימה. כן, ויבוא לעשות מלאכתו, רב ושמואל מחלוקת, יש אומרים מלאכתו ממש, יש אומרים מלאכתו אימה. זה לא היה פשוט, ניסיון מאוד מאוד קשה. הוא עבר בירורים מאוד קשים, בפשפוש ומשמוש של נטיית המין. אבל סוף סוף הוא הגיע למדרגה מאוד גבוהה, שהנטייה המינית שלו, כן, למה היא, כן, איך היא הופיעה? איך אנחנו רואים את זה בברכת יעקב, השד ויחי, בנות צעדה לי שור. מה אומר רשי שם? שהיו בנות מצרים? עומדות על החומה בשעה שהוא יוצא מהארמון מביטות בו, כל אחד ממקומה, כך כתוב. עכשיו, אתם חושבים שיוסף לא ידע שמסתכלות עליהם? מה? מה, הוא לא ידע שמסתכלות עליהם? לא ידע שהוא ידע שמסתכלות עליהם. החומה היא לא בגובה של 300 קילומטר. חומה, רואים, פתאום רואים, הוא ידע טוב מאוד. אבל הנטייה המינית שלו הייתה כל כך מבוררת, שהוא הרשה לעצמו להיות במתח הזה מולן, והוא הרשה לעצמו לגרום להן את המתח כלפיו. הוא לא ייפול מזה, והם לא ייפלו מזה. לא ייפלו מזה. עד כדי כך. וזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה דורות מקראיים, שהרבה גויים רצו להזדווג עם קדושי ישראל. כלומר, כן, אברהם והגר, הגר אמרה מוטב שיהיה שפחה בבית זה, ולא נסיכה בבית אחר. כן? האבות הקדושים בררו את הנטייה המינית גם של הגויות האלו. כן? זה פילי פלאים, אנחנו רואים את זה גם בפרשת, במגילת רות. כן? עם רות, עם רות, רות, רות ואורפה. כן? רות ואורפה. הן נמשכות אחרי נעמי. יש פה איזה בירור. הן נמשכות. רות נמשכת לבועז, בירור הנטייה המינית של בועז, שהוא מברר גם את הנטייה המינית של רות. על ידי זה, הם יכולים להוליד את המשיח מתוכם. זה דבר מופלא. אז גדולי ישראל עוסקים בדברים האלה, יותר גדולים שבהם. הם עוסקים בבירור הנטיות האלו, הנטיות המיניות ונטיות הממון. ראינו שני פנים לקדושה ולטומאה. אבל הסברנו, כן? התחלנו מהעקרונות, כן? המנחים של תפקידים וכוחות. ראינו שני כוחות מיוחדים מינם ותוקפם. הסברנו מדוע תוקפם גדול כל כך. כן, שייכים לשני קווים בתוך המציאות שהולכים אל הנצח, כן? כן? העניין של ההולדה, ההמשיכיות אל הנצח כדי להיטיב לאדם ולכל הדורות כולם, והממון שתומך את הדורות כולם, את הקיום החומרי שלהם, כן? והשאיפה שלנו זה לפגוש את שני הכוחות האלה בתוך הנפש שלנו, שהן קיימות ממילא, ולהתחיל לעסוק בעבודת הבירור שלהם, ברמת הפשפוש והמשמוש, כל אחד במדרגה שבו הוא נמצא. כן? צור כאן.